שלמ"ו סעיף ד', יש להיזהר מלהשליך זרעים במקום ירידת גשמים שסופן להצמיח, ואם ישליך את התרנגולים לא ישליך אלא כשיעור שיאכלו בו ביום או ליומיים, ואם הוא במקום דריסת רגלי אדם מותר שאין סופו לצמוח. אז יש להיזהר מלהשליך זרעים במקום שיורדים גשמים, אומר המשנה ברורה, רוצה לומר שהמקום ההולך מפני הגשמים שרגיל לרד שם, והוא הדין שאר מקומות לחים כי היגבנה. כיוון שסופן להצמיח, פירוש שיסמכו מחמת הריכוך כדרך כל תבואה כשנותנים אותה במים, או אפשר שבזמן מרובה ישתרש בקרקע. ואם הוא ישליך את הנגולים, לא ישליך אלא כשיעור שאוכלו בו ביום או ליומיים, שבזמן מועד כזה לא יצמחו. וכל שכן שלא ישרשו בקרקע, מה שאין כן לשלושה ימים ויותר, יצמחו הזרעים, והתחייב למפרע משום זורע, גם לדעה אחת ביורדי ארש צד ג' שכל שיעור השרשה אינו אלא שלושה ימים. ודא דמאירש ישליך את הזרעים בפעם אחת לתרנגולים, שאם לאו הכי אסור להכין לימי החול. אז אמרנו שבזמן מועט יום יומיים הם לא יצמחו, ואף שמלאכת זורע נשלמת בהנחת הזרעים בקרקע, וגם אם הוא ילקוט אותם לאחר מכן לא יפקיע את האיסור שעשה. בערב ניסים, שהיינו דווקא כשהתכוון לזריעה וזרע כדרך הזורעים, אבל אם השליך זרעים שלא בכוונה זריעה, כגון לאכילת תרנגולים וכדומה, לא עבר על איסור זורע כל עוד לא ישרישו הזרעים בקרקע. מאידך דעת העגלי טל שהחיוב בזריעה הוא רק בהשרשה, ולדעתו הזורע זרעים ורוצה להקרם אינו עובר על איסור זורע גם אם זרע כדרך הזורעים, וגרה הדבר ממלאכה שנעצחה לגופה, וברב שלם זלמן לדעתו, ודעתו משום שלא אלא כמטמינם בקרקע. אבל בשלושה ימים כבר חוששים, ואף על פי ששיעור זריעת קליטת הזרע בקרקע הוא שבועיים, כמו שכתוב ביורדי ירש צד ג', כתב שבט הלוי על פי המבואר בחתם סופר, שאחרי שלושה ימים ספק הוא שמה נקלט הזרע. ובשם הנשמת אדם כתב ששיעור שלושה ימים אינו משום קליטת הזרע בקרקע, אלא משום שבמשך זמן כזה ייתכן שיצמחו הזרעים מהלחות. ולפי זה יוצא שיהיה מותר להשליך זרעים שאינם צומחים מהלחות, אלא על ידי קליטה בקרקע, כגון גרעיל של הפרסק וכדומה. סעיף ה', עשבים שעלו על אוזן הכלי מלחות הכלי חשובים כמחוברים לקרקע והתולשן חייב. זאת אומרת, עשבים שעלו ובאפר מבעוד יום שעלו על אוזן הכלי מלחות הכלי, כמו שמצוי בדלי ששואבים בו תמיד, שגדלים בו כמין פטריות, חייב משום עוקר דבר מגידולו, דהו תולדת קוצר. ולא דמי, אומר המשנה ברורה, להציץ שאינו נקוב שהתולש ממנו פטור, משום שאינו מחובר בקרקע עולם, דשייני אוסום שאין דרך זריעה שם, מה שאין כן האחד, עיקר גידולם כן. והוא הדין התולש קישוט מקוצים, אף הפי שגם הקישוט אינה מחוברת לקרקע, אפילו אחי חייב משום עוקר דבר מגידולו שהיא תולדה של קוצר. למשל דברים נוספים כגון אלמוגים שגדלים בים, כתב שבט הלוי, לפי הירושלמי שסובר שנוטל מהם חייב משום קוצר גם לא בגידולי קרקע, כיוון ששם הוא מקום גידולם, אז הוא הדין, אז יהיה חייב. והוא הדין אם הוא לוקח ספוג שהוא מין צמח שגדל בים ממקום גידולו, או נוטל גומי, נוזל שנוזל מאילן הגומי מהאילן, יהיה חייב משום עוקר דבר ממקום גידולו. אבל בעציץ שאינו נקוב, אבל בעציץ שאינו נקוב התולש ממנו פטור, כי זה לא דרך זריעה שם. הוסיף רב שלמה זלמן שבזמננו שהדרך לנטוע צמחים בעציץ שאינו נקוב כגון פרחי נוי וכדומה, אז התולשם יהיה חייב, אפילו מעציץ שאינו נקוב יהיה חייב חטאת, שהרי כן דרך גידולם, וכאן החומר הוא מפטריות, שאם פטריות אף פי שהן לא צומחות על אוזן הכלי אלא לפעמים, התולשן חייב חטאת, כל שכן בזמננו בצמחים פרחים שגדלים בעציץ שאינו נקוב. סעיף וב, עשבים שתחוון באפר מבעוד יום כדי שיהיו לחים, מותר לאחוז בעלים ולהוציאן, והוא שלא ישרישו, וגם צריך שאינו רוצה בהשרשתן, אבל אם נתכוון לזריעה אסור. זאת אומרת, עשבים שהוא תחב אותם באפר מבעוד יום כדי שיהיו לחים, כגון עשבים שהם נועים למראה ולהריח וממלאים כד אפר לך ותוכבים אותו לתוכו, והוא עדין אם תוכבים אותם בקרקע, כיוון שהוא לא מכוון שישתרשו שם, אז מותר לאחוז בעלים ולהוציאם. אם הוא רוצה להריח בהם, יכול לאחוז בעלים ולהוציא אותם, ולא מצריכים לנעוץ ולשלוף בערב שבת ולחזור ונעוץ עד כדי להרחיב מקום מושבה באפר, עד שלא יזיז האפר בשליפתו בשבת, שאפילו הוא יזיז את האפר להתלן בה, שהרי אינו מטלטל האפר בידיו אלא על ידי העשבים, ואינו אלא טלטול מן הצד שמותר. ומבואר כאן שמותר לטלטל עשבים כאלו, וכן כתוב בהלכות שבועות לעניין עשבים ששוטחים בשבועות בבית הכנסת ובבתים, שאף אם אינם רואים למאכל בהמה, מכל מקום אם חשב מבעוד יום להשתמש בהם מותר לטלטלם, ובפרט אם הם עשבים הנותנים ריח. רק התבאר לאל בסימן שי"א שלא יתירו להוציא אותם אלא כשתחובים בקרקע של השדה, אבל אם הם תחובים בקרקע הבית אסור להוציאם, גזרה שמא יבוא להשוות אחר כך גומות שנוסרו בקרקע הבית על ידי עקירת העשבים. והוא, מתי מותר להוציא אותם? שלא ישרישו מותר להוציא אותם, והוא הדין להחזירם אחר כך למקומם, אם לא נסתם הנקב משהוציאן. כי אם נסתם הנקב, יש כאן איסור של עשיית גומה, ואפילו באפר תלוש שמונח בכלי, מבואר בלכות יום טוב שיש בו איסור עשיית גומה, ולכן אין לדחוף גם נר בכלי מלא האפר, אם האפר קשה קצת, ובתחיבת הנר נעשה תגומה. אומנם בשער הציון שם, בהלכות יום טוב, אני כתב שהנשמת אדם פקפק בזה אם איסור עשיית גומה נוהג גם באפר תלוש, אבל המשנבורה החמיר. אז מותר להוציא אותם, להחזיק בעלים ולהוציא, בתנאי שהם לא ישרישו, כגון קודם שלושה ימים, שאז בוודאי לא ישרישו. שאם ישרישו פשיטה שאסור להוציאן, שהרי הוא עוקר דבר מגידולו. וגם הוא לא רוצה שישרישו, אבל אם נתכוון לזריעה אסור, דכיוון שהם תחובים ותמונים בקרקע כשאר זרעים, וגם מתכוון לזורעם, גזרו בו רבונון שלא יבואו להחליף, לתלוש לאחר השרשה. אם כותמים קנה שהיה תלוש ונעצו בארץ בלי כוונה לזורעו, כתוב בלכות יום טוב שאין בכך איסור דאורייתא, ויש אומרים שגם איסור דרבנן אין בזה. סעיף זין, אסור לתלוש אפילו מהציץ שאינו נקוב. אסור לתלוש, והוא הדין אומר המשתבור, שאסור להשקות הזרעים שבתוך הציץ, ואפילו אם הציץ הוא מונח בעלייה, גם כן יש איסור בכל זה. אפילו שאינו נקוב, אבל מעציץ נקוב חיוב גם כן יש בזה, לפי שונק מן הקרקע על ידי הנקב שמריח לחלוחית הקרקע דרך שם. ואפילו אם היה הנקב קטן כל כך שהוא בכדי שיצא ממנו שורש קטן שהוא פחות מכזית, ואפילו אם היה הנקב בדופן העציץ, כיוון שהוא כנגד מה שתמון מן הגזע באפר, וכל שכן אם הוא בשולב נגד השורש. אם כן, התבהר שאסור לתלוש אפילו מהציץ שאינו נקוב, והציץ נקוב שמונח על גבי רצפה של אבן, כתב החזון איש בשבי שאין הצמח שבו יונק מהקרקע. ואומנם כתב שבט הלוי שכוונת החזון איש רק ברצפת אבן ממש, אבל כשאבני הרצפה אינם אבן ממש, כמו ברצפה שלנו היום שעשויה מתערובת של אפר וחצץ, איני מפסיקה את היניקה אפילו אם מונח להציץ בקומות העליונות, כי המרצפות עצמן רובן אפר, וגם בדרך כלל מתחתם יש שכבת אפר פשוטה. וסיפר הרב ווזנר שכך ראה בעיניו איך שהשורשים ינקו גם בקומות גבוהות עד לקרקע. וכן דעת הרב אליושיב, אמנם רק לחומרה נחשב שיונק להציץ דרך המרצפות, אבל לא לכולה לגרור הציץ שמונח על קרקע ולהניחו על גבי מרצפות אחרות. מאידך, רב שלמה זלמן סובר שרק הציץ שעומד על גבי קרקע עצמה נחשב כהציץ נקוב, אך לא כשעומד בעלייה. ואין לדמות הציץ שעומד בעלייה לאפר ששטוח על גבי גג, שהראש סובר שדינו כקרקע שאסור לזרוע בו מדאורייתא, משום שכל דבר קבוע שמחובר לקרקע בדרך העולם לזרוע בו נחשב כקרקע, ואין האוויר שתחת הגג מחשיבו כתלוש מן הקרקע. אומר בשלם דבנו שזה מדובר דווקא שהרבה אפר על הגג ונטעו שם נחשב כקרקע עולם שהוא דבר קבוע, מה שאין כן בעציץ שמטלטלים אותו ממקום למקום. וכתב החזון איש שאין אנחנו בקיאים בשיעור של נקב קטן של פחות מכזית, ולכן כל שהנקב גדול מהשיעור שבו יכולים המשקים לצאת ברווח, יש להחמיר להחשיב את העציץ כנקוב. ודעת הרב יושב שאם גודל הנקב הוא מילימטר, יש להחמיר או להחשיב את העציץ כנקוב. מאידך, לעניין מינות שנות עולה של שתיל שהנטוע בעציץ נקוב ואחר כך שתלו אותו בקרקע, כתב המנחסי יצחוק שאם קוטר הנקב הוא כמעט 2 סנטימטר, אפשר להחשיבו כשיעור שורש קטן. ושבט הלוי כתב בשם המשנה האחרונה שמשמע בנקב כלשהו, אך מהרמב"ם משמע שציור צריך שיעור שורש של כזית שיש להחמיר ששיעורו 2.5 סנטימטרים. וגם אם הנקב אמרנו בדופן העציץ, כיוון שהוא כנגד מה שתמון מן הגזע באפר, צריך להיזהר, וכל שכן אם בשולב נגד השורש. וטעם הדבר פירש החזון איש שעדי הקרקע עולים למעלה, וטבע הזרעים לשאוף אותם לתוכם גם כשהנקב מהצד, כיוון שהיניקה הולכת גם באלכסון. ועוד כתב החזון איש שרק בנקב שהוא כנגד שורשי הזרעים נחשב והציץ כמחובר, אבל לא כשהנקב רק כנגד הנוף. ואף שכשהנוף הצמח יוצא מחוץ להציץ כנגד הקרקע, הציץ נחשב כמחובר, מכל מקום על ידי נקב מהצד אין יניקת הנוף חזקה כל כך. ממילא אסור לתלוש, ואמרנו שגם אסור להשקוט את הזרעים שבתוך הציץ, וגם מי שזורע בעציץ שאינו נקוב, כתב הנשמנת אדם שחייב משום זורע, כיוון שכל אופן של זריעה שבכוונתו להצמיח את הזרעים, הרי הוא אב מלאכה. ואומנם שבט הלוי הביא הרבה אחרונים שהאיסור הוא רק מדרבנן. סעיף ח', עציץ, פירוש חציקת שזורים שם הסבים, אפילו אינו נקוב, יש להיזהר מלתלום מעל גבי קרקע, ולהניחו על גבי יתידות או איפכה, בין שהוא עציץ של עץ, בין של חרס. עציץ אפילו אינו נקוב, שגם בזה אומר משנבורי, יש חשש תלישה מדרבונון, מפני שמפסיק יניקתו מעט, וכל שכן אם העציץ הוא נקוב, שצריך להיזהר בזה. וגם לזמן קצר כתב הקצוץ השולחון, שאסור בשבת להגביה את העציץ, משום שעד שיניחנו בחזרה על הקרקע, על כל פנים מתמעטת יניקתו. ולגרור בשבת עציץ נקוב שמונח על גבי קרקע, דעת רב ניסים שמותר, שכיוון שאינו מגביהו מהקרקע, אין היניקה נפסקת כלל, ואין בזה לא איסור תולש ולא איסור זורע. ועל גבי יתידות רוצה לומר, אף שאינו מפסיק שום דבר בין העציץ לקרקע, אסור לתלוש, אסור להגביה או להניח על גבי יתידות. אף שאינו מפסיק שום דבר בין העציץ לקרקע, וכל שכן אם מעמידו על גבי עצים או על גבי בגדים, שיש בזה איסור. ואם הוא עושה כן בעציץ נקוב, יש בזה תלישה ונטיעה מן התורה, אומר רבי יוסף. ועל כן יש להיזהר מאוד בכלי עם סבי ווסם, שרגיל להיות בבית, שלא לתלום מן הקרקע ולהניחו על גבי השולחן, או להפך. ממילא יש להיזהר מליטול אותו מהקרקע ולהניחו על גבי יתידות, או איפכה, להוריד אותו ביתידות על גבי קרקע, משום זורע. ובגדר חיוב בהורדת הציץ נקוב מיתידות אל הקרקע, כתב רב שלמה זלמן, שבכך הוא מגביר את יניקת הזרעים מהקרקע, ועל ידי כך הם משביחים. ובזה מסתבר שהחיוב הוא רק אם מתחילים לנוק באותה שבת, ואינו דומה לזורע בקרקע, שכתב המלחס חינוך, שחייב אף אם הוציא את הזרעים לפני שישרישו, שהרי אין כאן מעשה זריעה ממש. ולכן יש להחמיר משום איסור זורע להוריד אותם מהיתידות על גבי הקרקע. ובשער הציון כתב שיש דעות שמחמירות בעץ אפילו בינו נקוב כנקוב, ויש אומרים להפך שבחרס צריך להחמיר, ולכן לחומרה המחבר החמיר כמו שני הפירושים. ולאל בסימן שי"ב התבאר שאם אדם קנח את עצמו אחר עשיית צרכיו, מותר לקנח בצרור שעלו בו עשבים, גם אם הצרור מונח על הארץ, ויהיה אף שיש בזה על כל פנים איסור תלישה מדרבנן, מכל מקום משום כבוד הבריות לא גזרו. ולכן כיוון שזה רק מדרבונון, אז התירו משום כבוד הבריות.